אתם מאזינים לוויינט פודקאסט.
היי, ברוכים הבאים לריפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של וויינט. אני יובל מן.
ואני אושרית גנל.
האורח שלנו השבוע הוא גיא אלטגר, המנכ״ל והמייסד של הסטארט-אפ Unlimited Robotics שפיתח את הרובוט גרי. נדבר על ההחלטה לפתח רובוט בצורה של בן אדם, על התעוזה של סטארט-אפ קטן מפתח תקווה להתחרות בענקיות כמו גוגל, אמזון וטסלה, וגם על האתגרים הטכנולוגיים והעסקיים בדרך לעתיד מלא ברובוטים. קדימה, בואו נעשה רפרש.
אז שלום גיא אלטגר.
שלום שלום, מה שלומכם?
בוא ספר לנו קצת על גרי, איך הוא הולך לשנות את חיינו?
וואי, גרי הוא הולך לשנות את העולם, לא רק את חייכם. זה הפעם הראשונה, אני חושב, ממה שאנחנו מכירים, שיש בחוץ מוצר שהוא מולטי פונקציונלי, שניתן לפתח עליו מספר באמת בלתי מוגבל של יישומים, בצורה די קלה, ולסביבות עבודה וסביבות בכלל שונות. מסביבה ביתית, בעבודה עם אנשים נניח עם מוגבלויות פיזיות, אנשים מבוגרים, ועד סביבה עסקית, למשל בניין משרדים או חנות ריטייל מסוג כזה או אחר, ועד אפילו סביבה שבה אנחנו מתמקדים בימים אלה, שזה סביבת ה-healthcare והבתי חולים. אז הוא הולך לשנות את העולם במובן הזה של לעזור לאנשים לייצר לעצמם זמן פנוי ולהתעסק במה שהם אוהבים, תוך כדי זה שגרי בעצם פועל בזירה המשעממת, הרפטטיבית, החזרתית, המשעממת, ושם אני חושב שהוא יכול לעשות הרבה מאוד אימפקט ולעזור בכלל למי שהוא לא יהיה איתו או איתה.
אתה מדבר על התאמה אישית של המוצר לצרכים של כל לקוח, איך בעצם זה נעשה?
אז הדרך שבה זה נעשה היא בשני רבדים, הרובד הראשון והוא בעצם המשמעותי ביותר זה רובד התוכנה. גרי למעשה יושב על מערכת הפעלה שנקראת ראיה, וראיה היא מערכת שמנגישה את עולמות המכונה לכל מפתח פייתון או ג'אווה סקריפט. והמשמעות של הדבר הזה, שבדיוק כמו שקורה בטלפון הנייד שלך, שמפתח יכול לבוא ולבנות יישום מסוים שכרגע יושב על טלפון דו-ממדי, מסך דו-ממדי, כנ"ל גם לגבי גרי, רק במישור הפונקציונלי התלת-ממדי, במציאות היומיומית שלנו. אז ברמת התוכנה, מפתחים יכולים לבנות, להוסיף כישורים ויכולות לגרי. ברמת החומרה, גרי למעשה מצויד בזוג זרועות, מצלמות, חיישנים, מסך, ועוד 1001 תופינים טובים ומעניינים, שאגב גם אליהם ניתן להוסיף עוד add-ons חומרתיים, שיכולים להקל על המשתמש בזה שבעצם הם מציעים אפשרויות פונקציונליות של שימוש שהן באמת בלתי מוגבלות.
גיא, אתה בכלל עורך דין בהכשרתך. איך הגעת למצב הזה שבו אתה מנכ״ל של סטארט-אפ שמפתח רובוט?
טוב, אז קיוויתי שלא נדבר על זה, אבל אם אין ברירה אז נדבר. קודם כל, יש לי חברים שהם עורכי דין ומדובר במקצוע שהוא ראוי. ראוי.
לא אמרנו אחרת.
אני חושב שלי באופן אישי אחת הבעיות המרכזיות שהייתה עם המקצוע הזה, זה על אף שהוא מאוד מעניין, הוא לא היה יצרני מדי בשבילי, במובן הזה של יצירה אמיתית, שהיא לא רק ברמת הפילוסופיה והבאתה לירדי כתב טענות, אלא ממש משהו שאפשר לעשות איתו דברים. וכשראיתי את העולם, כשליוויתי בתור עורך דין סטארט-אפים וחברות, וראיתי את כל הדברים היפים והטובים והמשפיעים שהם עושים, אמרתי שאין מצב שאני אשב מהצד ואשמש רק פתח מרכאות כיועץ, אלא רציתי גם ללכלך את הידיים וממש לעשות דברים. אז פשטתי את הגלימה ועבדתי ועברתי לעבוד תכלס.
הפכת ליזם.
כן.
משך אותך יצירת יש מאין הזה.
חד משמעית. היש מאין זה משהו שתמיד ומעולם ריתק אותי בכל רובד.
אז למה דווקא רובוטים?
הסיפור עם רובוטים הגיע די במקרה, על אף שאני תמיד נמשכתי לטכנולוגיה ולדברים שהם סרטי מדע בדיוני כאלה זה התחיל באיטי ואפילו מלחמת הכוכבים, ועבר מהר מאוד לסרטים מצוירים שמתעסקים ברובוטיקה. רובוטיקה הגיעה לחיים שלי לגמרי במקרה, באמצעות פנייה, שיחה שהייתה עם חבר, וזה רעיון שהיה לי לחבר את העולם הפריפריאלי לעולם התעשייה הישראלית, וחשבתי איך לעשות את זה, מה יהיה אותו קו מחבר. חשבתי שבני אדם הם רק צד אחד במשוואה, אבל אפשר לעשות את זה עם שילוב של בן אדם ומכונה, ואני בכלל מאמין שמכונות ובני אדם יכולים לחיות מאוד יפה ביחד, וזה היה איזשהו קו מחבר, וניסינו להתחיל מיזם ורעיון שמחברים אנשים מהפריפריה למרכזים תעשייתיים באמצעות מכונות ורובוטיקה, ושם באמת נחשפתי עד כמה העולם הזה הוא לא פחות מרתק. התאהבתי.
אוקיי, אז איך הגענו משם לגרי?
הרעיון המקורי, הבסיס המקורי למיזם היה בכלל רובוט חד מימדי, פונקציונלי מאוד, שהמטרה שלו הייתה להציל אנשים שטובעים בים. ככה למעשה Unlimited Robotics בכלל הרעיון הקונספטואלי התחיל. ראיתי ושמתי לב שיש בעיה מאוד רצינית למצילים בים, בחופי הים בישראל, עם הרבה מאוד תביעות שהם לא מצליחים להגיע אליהם בזמן, הם לא מצליחים להשתלט עליהם, לא בגלל שהם לא יכולים, אלא זה עסק מורכב. והיה רעיון שבו יש מכשיר אחד ספציפי שמגיע לתובע או לתובעת, או למישהו שנמצא במצוקה הרבה לפני המציל, משחרר איזשהו מצוף, ולמעשה שומר את אותו מישהו שנמצא במצוקה עד שהמציל מגיע ועוזר לו. וכשנכנסתי לעולם הזה וגיליתי את המורכבות המשוגעת שיש בלבנות מכשיר חד מימדי, אמרתי, רגע, בטוח יש משהו כמו וויקס כזה שאפשר למשוך מפה ומשם, מפה קומפוננטה ומשם קומפוננטה ומפה חומרה ומשם חומרה ולחבר ולעשות זה ביחד. כשהבנתי שזה מאוד מורכב, אז אמרתי, אוקיי, אז נבנה את הפלטפורמה הזאת, הפלטפורמה התוכנתית והחומרתית, כי הם חיות ביחד, זה עולמות שחיים ביחד, וזה היופי בעניין הזה. וגרי הוא יציר של אותה תפיסה של חומרה ותוכנה שחיים ביחד, תוך הנגשה, תוך פתיחות לעולם ולמפתחים, ותוך יצירת כמה שיותר הזדמנויות ליצור כמה שיותר שימושים שונים על גבי מכשיר אחד.
צריך להגיד, אבל עד עכשיו לא ראינו רובוטים כאלה כל כך ורסטיליים, שהם הומנואידים ויכולים לעשות מגוון רחב של משימות. למה חשבתם שדווקא אתם תצליחו איפה שענקיות טכנולוגיה כמו גוגל ואמזון וטסלה עדיין לא הצליחו?
אז הקונספט של יומנויד הוא משהו שהוא ויזואלי. יש סיבה פסיכולוגית למה בחרנו ללכת על התצורה הזאת, והסיבה הזאת היא כי אנשים בעידן של היום קצת נרתעים מהמכונה. וכשתכננו את גרי, את איך הוא בכלל ייראה בהתחלה, עמדו בפנינו שתי אפשרויות. לעשות אותו רובוטי לחלוטין, מכשיר, אני כרגע מדבר את הצורה, מכשיר נורא 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 ברור שהוא מכשיר אלקטרוני שיודע לעשות דברים, או להנגיש אותו קצת יותר ולרקח אותו קצת יותר בליבם של בעצם מי שעומדים להשתמש בו. ובחרנו אחרי סקר משתמשים די גדול שעשינו באפשרות השנייה, שהיא בעצם האפשרות היומנוידית. יש משהו שקצת מרקח את התפיסה של רובוט, כשהוא מגיע בעצם למפגש, לאינטראקציה עם בן אדם, אם הוא נראה כמו בן אדם. משהו בתפיסה של המשתמש, מכילה יותר, טיפה לטיפה ליותר רגועה, ויותר מוכנה לתקשר מול אותו מכשיר, ולכן הצורה של יומנויד. למה אנחנו חושבים שאנחנו נצליח לעשות משהו שגוגל ואמזון וכל הגדולות עוד לא עשו? כי אנחנו פשוט מאוד 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 רעבים. מאוד. אני לא חושב שנתקלתי בחיי כיזם בצוותים שהם כל כך חדורי מטרה, עם דרך מאוד ברורה להגיע למטרה הזאת, ולמען האמת, גם בלוחות הזמנים שהספקנו לעשות את מה שהספקנו, כדי לפתור את הבעיה הזאת ולהנגיש את המערכות האלה לקהל רחב מאוד של אנשים. גוגל ואמזון וטסלה, כבודם במקומה מונח, חברות מטורפות לגמרי וענקיות, והלוואי שנגיע להיות יום אחד עשירית מהם, אבל הן מתמקדות בכל כך הרבה ורטיקלים שונים, ובסוף יש להם את הקור ביזנס שלהם, עם כל מיני אלמנטים פריפריאליים, אבל יש להם, הן יודעות מה לעשות כשהן יהיו גדולות, הן כבר גדולות, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים להיות, מה נעשה כשנהיה גדולים, וכל הצוות לגמרי מפוקס על איך מגיעים לשם. אז אני חושב שזה עניין של למי יש סכין בין השיניים יותר חדה, ומי מוכן להסתער יותר מהר בקרב.
בואי נדבר על השימושים באמת שיש כבר בהווה ליחידות של הרובוט שכבר יצרתם והוצאתם החוצה.
אז קודם כל השימושים הם כמובן תלויים במשתמש, בסביבת העבודה, בין אם זה בסביבה של בית מלון, בית חולים, בית אבות, חנות או בסביבה ביתית. אפילו הבאתי את גרי אליי הביתה לכמה שבועות, הילדים עפו עליו דרך אגב, אבל השימושים שלו נעים מהשימושים הווירטואליים, כלומר המסך, האינטראקציות, התנועה, לך תביא, לך טיסה, לך מנקודה א' לב' עם מגש מאחוריך, ועד לרמה באמת פונקציונלית שהיא הדיל, בעצם הדיפרנציאטור המרכזי שלנו, וזה הזרועות. הזרועות שהפיתוח שלהם הוא מאוד מורכב, מאוד, ולנו בזרוע של גרי, בכל זרוע יש 8 דרגות חופש, שזה די מורכב גם לבנות וגם לתפעל. הם זרועות שמסוגלות...
בוא נסביר רגע את המשמעות של דרגות חופש.
אוקיי, אז דמייני לעצמך שמפרק אצלך בגוף, נניח המרפק שלך, הוא דרגת חופש אחת, האמה שלך היא דרגת חופש שנייה, כל אחת מהאצבעות שלך, יש להם לכל אחת מהם 3 דרגות חופש לפחות, כי את מסוגלת לקפל. אז דמייני לגוף האדם כמה דרגות חופש יש בזרוע, זה משהו משוגע לגמרי. כמובן שיש חברות שמנסות לפתור את העניין הזה ולחכות בקוף את המבנה של הזרוע של הבן אנוש, מאוד יקר, מאוד מורכב לתפעול, מאוד מאוד קשה. אנחנו הלכנו על 8 דרגות חופש, כשיש מגוון מאוד רחב של תנועות שגרי יודע לעשות, למקומות שונים שהוא יודע להגיע אליהם, ולתפוס דברים שונים עם הגריפרים שהכנו עבורו, וזה בעצם אחד ההבדלים המרכזיים בין גרי לבין העובדה של יש שם רובוטים שמובילים דברים מנקודה לנקודה, זה הזרועות. אז הוא יודע לתפוס חפצים מסוימים, לדוגמה מגבת מגולגלת, הוא יודע לתפוס ולהביא אותה לפציינט במיטה בבית חולים. למשל להביא כוס מים או בקבוק, יותר נכון בקבוק בלי שהוא ישפך, או כוס מים לא מלאה, בכל זאת הוא עדיין זז ויש תנועה, והוא לא בן אדם כל כך יציב, כמובן שיש עוד מקום לשיפור, בכלל כל מה שקשור בלתפוס דברים, ולהביא אותם מנקודה לנקודה, כשהדברים האלה יכולים לעזור לקשת מאוד רחבה של משתמשים.
מה עוד הוא עושה בבתי חולים למשל?
אוקיי, אז טלפרזנסינג, כל התקשורת בין המטופל לבין האחות, הוא משהו שהוא היום הייפ מאוד חזק בעולם הרפואי. אחיות ובכלל צוותים רפואיים, לא צריך, זה לא, זה ביג ניוז, קורסים לגמרי, וכמות האטנשן שלהם למטופלים, על אף שאנחנו לפעמים נדע מהאנשים האלה, זה אנשים מדהימים, היא מוגבלת. הם עסוקים, יש להם הרבה משימות במהלך היום, קוראים להם הרבה דברים במהלך המשמרת, ולא תמיד יש להם את האטנשן ללכת, ולתת את תשומת הלב לכל מטופל ומטופל, על אף שחד משמעית אני רואה שהם רוצים לעשות את זה. במקרה הזה הרובוט ניגש ליד אחד המטופלים, ופותח בשיחה שבצד השני בעצם נמצאת האחות. היא לא דווקא חייבת לנהל איזשהו סוג של תקשורת עם המטופל, אלא יכולה רק להבין מה הסטטוס שלו. הוא נח, הוא בסדר, הכל טוב איתו, אתה רוצה משהו, אתה רוצה שאני אגיע, אתה צריך ממני משהו, אז דוגמה מסוימת לנהל איזשהו שיח תקשורתי, שהפיזיות של האחות לאו דווקא נמצא ליד האחות לא נמצאת פיזית ליד
המטופל. היא רואה את המטופל דרך הסמארטפון, דרך המחשב?
כן, יש לה אפליקציה, אפילו גם אפשר לעשות את זה בממשק מובייל ווב, לא צריך אפליקציה ספציפית, אבל כן, רואה לחלוטין את המטופל ומתקשרת איתו, גם רופאים שנמצאים לצורך העניין בבית, ולא חייבים להגיע לאיזה מקרה חירום, למשל, אחרי שהמטופל עובר איזשהו סוג של הליך רפואי, שדורש איזשהו סוג של בקרה. הרופא מגיע למחרת בבוקר, בודק את המטופל וחוזר לענייניו, למרפאה שלו, לעיסוקיו, לבית, איפה שלא יהיה, הוא בקלות מאוד יכול להבין מה הסטטוס של המטופל. אם בכל זאת נדרשת הנוכחות הפיזית שלו, אז כמובן שהוא מגיע, הרובוט לא מחליף רופא והוא גם לא מחליף אחות, אבל הוא כן נותן איזושהי סוג של הקלה לדברים שקורים ביום יום שלהם.
מה עוד הוא עושה בבתי חולים?
אחד הדברים המרכזיים שאנחנו מנסים לעזור בהם, מעבר לפעולות, אני לא אגיד נדושות, כי זה פעולות מורכבות כשלעצמם, של ניקיון וחיטוי, זה למשל להקל על כל הממשק שבין המטופל לצוות, נקרא לזה כוח העזר ואו האחיות. לדוגמה, מטופל שצריך משהו ברגע זה. בחלק מהמקרים, אני אפילו לא אגיד החלק הגדול, אבל בחלק מהמקרים, המטופל באמת צריך את האחות פיזית לידו ולהתייעץ איתה או משהו. חלק מהמקרים הוא צריך תרופה. בחלק מהמקרים, אני אגיד שזה 50% וקצת. אבל בחלק הלא קטן מהמקרים, הוא פשוט צריך תשומת לב או איזשהו פריט שיכול להקל או להנעים, או בעיקר זה להקל, על החוויה הרגעית שלו באותו רגע. מסמיכה ועד פיג'אמה, מבקבוק מים ועד איזושהי ארוחה או איזשהו פרי סגור, גרי ניגש אליו, אנחנו נמצאים עכשיו בפיילוט באחד מבתי החולים בארץ, גרי ניגש אליו ובעצם מציע לו את האפשרויות האלה. כשהמטופל בוחר, כרגע זה באמצעות לחיצה ובעתיד באמצעות קול, כשהמטופל בוחר באחת מהאופציות, גרי בעצם מקל על האחות בהקשר הזה, שהולך להביא את הפריט הספציפי הנדרש.
אז גרי יכול להביא כל פריט מהרשימת פריטים הזאת?
בדיוק, וחשוב להסביר שזה רשימת פריטים סגורה כרגע, כי זה האלמנט של computer vision שמשלב grasping, שמשלב movement, שמשלב stability ו-reliability, זה פרויקט די מורכב.
זאת אומרת, זה דברים שהוא כבר יודע איפה כן. הם נמצאים ויודע לתפוס אותם. זה לא שפתאום אומרים לו, תביא לי המבורגר ממקדונלדס, והוא ידע לאן ללכת ולהזמין ולהביא.
נכון. בשלב זה של ההתפתחות הטכנולוגית של הפלטפורמה ושל גרי, כן. זה רשימה סגורה של מקרים. בעתיד אנחנו שואפים כמובן לפתוח אותה באמצעים של API ובשיתוף הקהילה לכל מי שמוכן לתרום ולעזור בספריות פתוחות של computer vision, objects, דברים שקשורים בגרספינג, של חפצים עדינים וכו'.
במקרים שבהם אתה אומר שהוא באמת צריך פשוט תשומת לב, רגע, יחס אנושי, אני משערת, זה משהו שהרובוט באמת יכול לענות עליו?
לא. הוא לא רובוט שהוא מביע חמלה, הוא גם, יש שם הרבה מאוד ניסיונות בעולם הטכנולוגי לרובוטים, שהם כל מטרתם זה לייצר איזשהו סוג של אינטראקציה רגשית עם הבן אדם, עם המשתמש. גרי הוא לא כזה, זה לא הייתה המטרה המרכזית שלו. המטרה שלו היא פונקציונלית, היא להקל, לעזור ולתת תמיכה אופרטיבית. אני לא חושב שהוא יחליף אי פעם בן אדם בהקשר הזה, ואני לא חושב שאי פעם רובוטים יחליפו בני אדם בהקשר הזה.
אתה מרגיש שכל תקופת הקורונה זה משהו שמתפקד כסוג של מאיץ לכניסה של רובוטים לחיים שלנו?
חד משמעית. אני חושב שהקורונה זעזעה המון תפיסות מסורתיות והמון פחדים שהיו שרועים שם על הרצפה, ופשוט אף אחד לא רצה להתמודד עם העובדה שמכונות יכולות גם לגרום הרבה תועלת, ולא רק במפעלים או במרכזים לוגיסטיים, אלא גם בעסקים וגם בבית, ומכונה לא תיקח סכין מהמטבח ותדקור אותך בלילה, כמו ששמעתי אנשים שמפחדים שהרובוט יעשה להם מאיזה לילה. ואני חושב שבסוף, כשמסתכלים על עידן אחרי הקורונה, קרה משהו מאוד מעניין. חלק מזה קוראים לו ההתפטרות השקטה, או אני לא יודע בדיוק.
ההתפטרות הגדולה.
ההתפטרות הגדולה, אבל זה קורה מצב שבו אין אנשים בעבודות, נקרא לזה במרכאות, השחורות. אין אנשים שמוכנים היום לעבוד, אני מדבר על סקיילים, כן, על מספרים גדולים, בעבודות ניקיון, בעבודות סניטציה.
תעשיית המזון.
בתעשיית.
מטבחים של רשתות מזון מהיר.
אין, פשוט אין. עכשיו, אני לא יודע איפה האנשים האלה עובדים, או לאן הם הלכו, אין לי מושג מה קורה. האדמה מן הסתם לא בלעה אותם, אבל העסקים היום נתקלים בבעיה אמיתית מאוד. עכשיו, משיחות שאנחנו עושים עם לקוחות שלנו, הם כן מוכנים לשלם סכומים גבוהים לעובדים שיגיעו. הם פשוט לא מצליחים למצוא אנשים. זה על גבול ההזוי, שאתה שואל את עצמך מה האנשים, איפה, לאן הם הלכו? ואני חושב שבמקום הזה פתאום נוצרה הזדמנות מאוד מעניינת לפתרון לבעיה, שבמקרה הזה בא לידי ביטוי באמצעות מכונה, מכשיר שנקרא רובוט, שבעיניי רובוט זה מכשיר עם סוג של בינה, כי הרבה אנשים נוטים לבלבל מה שאני מחשיב כרובוט לבין, אני אגיד אי רובוט, אולי זה הסיבה המרכזית לבלבול, כי מכשיר שמבצע את אותה פעולה בצורה אוטומטית, אגם שמבצע אותו בצורה אוטונומית, הוא לא בהכרח רובוט. אני חושב שהמבדיל בין רובוט לבין מכשיר אלקטרוני שמבצע את הפעולות האלה, זה סוג של בינה, זה המערכת התוכנתית שמסוגלת להיות רגישה קצת יותר מהמכונה הממוצעת, לשינויים בסביבה.
לקבלת החלטות, כן. שזה בעצם משהו שגרי כבר יודע לעשות בעצמו, לקבל החלטות.
כן, אחת ההחלטות הבולטות שהוא יודע לקבל, זה כשהוא הולך במסדרון, בין אם זה בבית חולים או בין אם זה במקום אחר, ואתה תקפוץ לו באמצע הדרך, הוא לא ייתקע בך. הוא ימצא אלטרנטיבה כדי לעקוף אותך.
זה גם אני... אי-רובוט יודע לעשות היום.
אז היום אי-רובוט יודע לעשות את זה, ואני באמת מעריך שבסביבות... ככל שאנחנו מתפתחים, גם המנגנונים של קבלת ההחלטות הולכים ומתפתחים. דוגמה נוספת שהיא דוגמה בולטת מאוד בפעילות של גרי, זה היכולת שלו להבין מה הדרך האופטימלית לאחוז אובייקט מסוים. לדוגמה, אם יש כוס מים או בקבוק מים או תפוח, כל אחד מהם יש לו קונטור שונה, אבל הדרך שבה הוא מתכנן את התנועה לאותו אובייקט, הדרך שבה הוא אוחז את אותו אובייקט, והדרך שבה הוא מחזיק את אותו אובייקט בדרך למשימה הבאה שלו, כן, תלויה בהרבה מאוד החלטות, מיני החלטות שמתקבלות באותו רגע.
תגיד, אבל אם עכשיו נגיד גרי עובר במחלקה, בבית חולים, בין כל המטופלים, האם הוא יכול לדעת בעצמו מי המטופל שהכי צריך אותו עכשיו?
וואי, זו שאלה מצוינת שאנחנו התבקשנו. ההגדרה של מי המטופל שהכי צריך אותו, מערבת כל מיני...
זה קשה גם לבן אדם להחליט כזאת החלטה.
נכון, אבל לבן אדם, בניגוד לגרי, יש לו את השיקול דעת להבין מצב רפואי, וגם נכנסים שיקולים של היכרות עם המטופל ברמה האישית, אני אפילו אגיד המאוד אינטימית של המטופל. גרי לא יכול לעשות את זה, משיקולים לרגולטורים, מאוד שיקולים נוספים. אנחנו לא נזין אף פעם את גרי במידע שהוא אישי, ומאוד מאוד אינטימי,
רגיש.
רגיש של כל המטופלים, ולכן בהקשר הזה פוטנציאלית כן, פרקטית הוא לא עושה את זה.
מה אתה צופה שיהיה התחום הראשון שבו אנחנו הולכים לראות עלייה משמעותית בכמות הרובוטים?
וואי, במלא תחומים, מלא. אבל אני חושב שזה ינוע בכל אותם מקומות שבהם לעסקים קשה מאוד למצוא עובדים שמבצעים פעולות רפטטיביות. אנחנו כבר רואים את הצורך הזה זועק לשמיים בעולמות של לוגיסטיקה ומפעלים, אבל בעולמות האלה כבר אנחנו רואים מכשירים שנמצאים, ממוקמים ופועלים, וזה רק ילך ויגדל. אני כן רואה מקומות שבהם אנשים שנמצאים בריטייל, בתעשיית המלונאות, בתעשיית הבריאות, אפילו במשרדים, כל מה שקשור לעבודות החזקה, ניקיון, הפנייה, מודיעין, מוזיאונים, דברים שקשורים בעבודות שהן עבודות של, אני לא אמצאת את המונח, כן, של פועלי צווארון כחול, אז שם אני רואה הרבה מאוד רובוטים נכנסים בשנים הקרובות. זה יקרה בעיניי לצד מגמה אחרת שתקרה, שזה רובוטים שעוזרים בבתים למשפחות ולאנשים שנמצאים פחות ופחות בבית, או אנשים שנמצאים יותר ויותר בבית, אבל עסוקים בדברים שהם לא עבודות הבית.
זה הכי מעניין לדעתי. להערכתך, מתי אנחנו נראה רובוטים כמו גרי עוזרים לנו בבית, מפנים את המדיח, שוטפים את הרצפה, משקים את העציצים?
בסקייל מאוד גדול, חלק מהפעולות שמנית גרי כבר יודע לעשות היום, אבל בסקייל מאוד גדול, ברמה של כל חבר שני שלנו יהיה רובוט בבית, אני מניח שזה יקרה כשהענקיות האלקטרוניקה יחליטו שזה יקרה, ואני כן יכול להגיד ממסיכות שאנחנו עושים עם ענקיות אלקטרוניקה, שזה לחלוטין ברודמפ שלהם, לחלוטין. סמסונג זה ברודמפ שלה וכבר שחררה כמה סרטונים, טויוטה משחררת סרטונים של רובוטים, הנה אילון מסק מדבר על רובוטים, על הרובוט שלו שייצא בקרוב, שיומי שחררה, הם לחלוטין מודעים לזה.
אבל לא ראינו עדיין רובוטים יכולות כל כך מתקדמות, נכון?
נכון, כי אין להם את ראיה עליהם, את המערכת שלנו. אבל כי אני חושב שבסוף אותן חברות קונסיומר אלקטרוניקס שבאות להתפקס על איזשהו סנריו מסוים בתוך הבית, כמו אגב הסרטון ששחררה שיומי, או סרטונים שמשחררת סמסונג, הם עושים את זה במטרה לעשות אי-רובוט שמבצע פשוט פעולה אחרת בבית. אני חושב שבהקשר הזה יש טיפה לפספוס בפוטנציאל המאוד גדול שיכול לקרות ויכול לעשות עם המכשירים שלהם, בעוד עבודות שקורות בבית, ואני חושש שאם הם ימשיכו כך, אנחנו צפויים שיהיה לנו צי של רובוטים שונים בבית. רובוט אחד מנקה את הרצפה, ורובוט אחר מוציא את הכלים מהמדיח, ורובוט אחר משקה את הציצים, אלא אם כן תהיה איזה פלטפורמה שבעצם מסוגלת לאחד בין כל המכשירים האלה, או לבצע איזושהי סטנדרטיזציה והנגשה, של החומרה הזאת למפתחי צד שלישי, או למפתחים בכלל, שיכולים לבנות עליה עוד יישומים ולהגדיל את הערך.
יש גם עניין של מחיר, זאת אומרת, אם זה ייכנס לכל בית, זה צריך להיות במחיר שכל בית יכול להרשות לעצמו.
אני מסכים, ואני חושב שלכן כשהענקיות האלה יחליטו שזה הזמן, הם יוכלו לתכנן את מה שנקרא BOM, Bill of Materials שלהם, או את ה-COGS שלהם, או את העלויות מחר שלהם, בהתאם כדי להתאים את זה לצרכן הביתי, ואני כבר רואה שחלק מהענקיות לחלוטין זה ברודמפ שלהם, הם לחלוטין מתייחסות לזה.
כן, אתה גורם לזה להישמע כאילו יש להם במחסנים רובוטים שהם רק מחכים לפקודה לצאת, אבל בינתיים אנחנו יודעים לא ראינו רובוטים כאלה, למשל אמזון, הרובוט האחרון ששחררה, אסטרו, זה רובוטים יכולות מאוד מאוד בסיסיות, הזכרנו קודם את אילון מסק, בהמשך החודש הוא אמור סוף סוף להציג את הרובוט של טסלה, אופטימוס, שהוא טען שיש לו יכולות מאוד מאוד מתקדמות, אבל רוב התעשייה מתייחס לזה די בספקנות.
אצלנו בחברה זה מתחלק חצי חצי, אני מאלה שמאמינים שהוא כן יוציא, אבל
לא, בטוח שהוא יוציא משהו, אבל השאלה מה?
שאלה גם מתי, אם זה באמת
יהיה בסוף חודש. אז ספר לנו מה חילוקי דעות בחברה לגבי זה.
אני חושב שהכיוון ש עוד פעם, מה שפרסומים, אני ואילון מסק לא שותים קפה ביום שישי בצהריים בשלוותה, אבל
אולי גם זה יגיע.
אמן. אילון, אם אתה מאזין לפודקאסט, אני ב-05. אבל אצלנו בחברה, למעשה יש את הז'אנר שטוען שאין סיכוי בעולם, זה לא הגיוני ולא מתקבל על הדעת, שמכונה שהוא מציג אותה כמכונה שכוללת כל כך הרבה מנועים, וכל כך הרבה יכולות, וכל כך הרבה ורסטיליות, יכולה להימחר ולהיות מוצעת במחיר שהוא הגיוני, והנה עובדה רואים שהרובוט לדוגמה של בוסטון דיינמיקס, ספוט, אותו כלב, שיש לנו במעבדה אגב כלב דומה, לא משל בוסטון דיינמיקס אלא של חברה אחרת, מאוד מוגבלים ברמות היכולות שלהם, ועולים הרבה מאוד כסף, אז יש את אלה אצלנו שטוענים שזה מאוד מאוד קשה, מצד שני יש את אלה שטוענים שוואלה כבן אדם הראה כבר שהוא מצליח להנחית חללית כמה פעמים באותו מקום, אז לייצר מכשיר במחיר סביר, זה נשמע לא מופרך בכלל.
יש לו היסטוריה של הכרזה על מוצרים שלוקח להם הרבה מאוד זמן להגיע באמת ללקוחות. נכון. באמת, עובדה שאנחנו יודעים שבתעשייה עדיין לא הצליחו לייצר רובוט כל כך מתקדם כמו שהוא מתיימר להציג.
אני חושב שבסוף העניין יהיה, הדיפרנציאטור המרכזי הוא עניין הזרועות, והיכולת שלו לשאת משקלים מאוד כבדים עם הזרועות. גרי לצורך העניין מסוגל לשאת עד 1.5 קילו בכל זרוע, כי זה מאוד מורכב לתכנן זרוע עם כמות מנועים ומבנה טכני שהוא סביר לעין, שמסוגל להרים משקלים גבוהים. אז בסוף, אם הוא יצליח לתכנן מכשיר, כרגע נראה שהוא בונה אותו כדמות אדם, שמצליח להרים משקלים מאוד כבדים, הוא כנראה יעשה משהו שאף אחד לא עשה לפניו.
אבל נראה שהאתגר האמיתי זה לא משקלים ותנועה, אלא יותר הבנה של העולם. זאת אומרת, רובוט שיבין איפה הוא נמצא, ואם אתה אומר לו, כמו שאלון מאסק אומר שהוא יוכל ללכת במקומך לחנות, אז הרובוט הזה צריך באמת להבין המון דברים, איפה הדלת בבית שלך, איך יורדים במדרגות, איך מגיעים לחנות, איך מדברים עם המוכר.
איך לא להידרס.
בדיוק, יש כל כך הרבה דברים שהוא צריך להבין, ואני חושב שעולם הבינה המלאכותית מאוד רחוק מזה עדיין. איך אתה רואה את זה?
אפילו משלוחים בעיר עדיין לא מצליחים לעשות עם רובוטים.
לגמרי.
אני חושב שיש היום קפיצת דרך משוגעת בעולמות של קוואנטום קומפיוטינג ו-Edge קומפיוטינג, שבמבנה הנדסי נכון, עם שילוב נכון של, של מכשור, יכול לפתור או לפחות לתת פתרון סביר לחלק מהאתגרים שמנית. אני לא בטוח כמה מהאנשים שמאזינים מבינים כמה זה קשה ללמד מכשיר לפתוח דלת. אפילו אני לא מדבר על ידית עגולה, אני מדבר ידית רגילה שכל אחד מאיתנו זה נראה לו טריוויאלי בערך מגיל שנתיים.
כי בכל בית היא בצורה קצת אחרת, בגובה קצת אחר.
הלחץ הוא אחר, ההתנגדות היא אחרת של הדלת, זה מאוד מורכב. ו-having said that, יש מצב מאוד סביר שלא בטוח שבהתחלה הבינה המלאכותית שיהיו ברובוטים תהיה במבנה האופטימלי שלה. יכול להיות שמספיק טוב או עונה על הצורך במחיר סביר זה שרובוט יגיע לדלת ספציפית, יפתח אותה באופן שאומן מראש, ימשיך משם לרחוב במסלול שאומן מראש, וזה יהיה סוג של משהו שהוא אוטומטי, אוטונומי עם טיפה לתובנות ובינה מלאכותית. אני חושב שזה לחלוטין סביר בעיניי שיקרה ממש בקרוב. לא בהכרח כל החלטה של מכשיר צריכה להיות להתקבל באמצעות סטים של, אנשים אוהבים להגיד את זה, רשתות נוירונים שמדברות אחת עם השנייה ומקבלות מסקנה על בסיס machine learning וcomputer whatever. אני חושב שבסופו של דבר החלטות יכולות להתקבל גם על ידי עץ החלטות די פשוט, שאומן מראש, נכון שכמות הסיטואציות בחיים היא בלתי צפויה, וכל אחד מאיתנו חווה את זה על בסיס יומי, כן? אבל גם עם רובוטים אפשר למצוא לזה פתרונות.
הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
שלום, כאן עופר שלח. במדינה שבה יש בחירות כל שנה, במקרה הטוב, ופרשה חדשה בכל שעתיים, מישהו צריך לדבר על מה שחשוב לנו, האזרחים. בכל פרק של האמת היא, אנחנו נשוחח עם דמות בחירה אחרת על סדר היום העתידי שלנו כאן בישראל. שזו דרכי להגיד לכם שנדבר על כל מה שחשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו, אבל היא לא תמיד עושה, לא ברור אם היא יכולה לעשות. אז תעקבו אחרי העונה החדשה של האמת היא בוויינט, ספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. תבואו, יהיה מעניין.
האמת היא, עם עופר שלח.
עם עופר שלח.
אז באמת תכניס אותנו רגע למעבדה שלכם בפתח תקווה, על מה אתם עובדים, מה האתגרים שהכי מטרידים אתכם כשאתם עובדים על גרי?
וואי, קודם כל המעבדה שלנו בפתח תקווה זה מקום מגניב בטירוף, ומי שרוצה מוזמן בכיף לבוא לראות וליצור איתי קשר, אנחנו נשמח לעשות, במיוחד לבני נוער וילדים, כי פתחנו אקדמיה מגניבה באונליין, אז אתם מוזמנים לבוא.
אני הייתי כבר, והיה מגניב.
תודה. יש אצלנו במעבדה המון 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 אתגרים, המון, ובעיקר אנחנו, האתגרים הם בעולמות של אי-ודאות. זה, אם היית מבקש ממני לסכם את האתגרים בשתי מילים, זה אי-ודאות. מה עושים במצב של אי-ודאות? הזרוע מרימה משהו שהיא לא מכירה. לא מכירה את המרקם, לא מכירה את המשקל, יש לה בעיות או יש לה למכשיר בעיות שהוא לא הכיר קודם. איך מתקנים אותם, איך מתמודדים איתם, איך מלמדים את שאר הרובוטים לא לחזור על אותן טעויות, שזה יתרון אדיר שאין לבני אדם. אותה mothership שיושבת ובעצם מלמדת את הרובוטים איך להתנהל ואיך להימנע מטעויות עתידיות שאחד מהרובוטים כבר נתקל בהם, זה יתרון שלבני אדם אין.
והתשובה היא סימולציה, לא?
אחת מהתשובות, אחת מהדרכים לפתור, כן, זה סימולטורים וסימולציות, והרבה מאוד, כן, מקרים שעשויים לקרות, שקורים ברמה התוכנתית וקורים ברמה הוויזואלית, כן, זה אחת מאותם.
בוא תסביר רגע איך זה עובד.
אוקיי, אז בנינו סימולטור, אגב, הוא פתוח לחלוטין למפתחים, מי שרוצה מוזמן בכיף.
שהוא מבוסס על מנוע משחק?
כן, על יוניטי. הסיבה שבנינו אותו על יוניטי, כי יוניטי מאפשרת מודולריות של המון סביבות משתנות, ויצירה די מהירה של אובייקטים בסביבה הזאת, עם קרבה די ממשית לממדים האמיתיים שלהם בחיים. ובסביבה הזאת של הסימולטור שבנינו, יש המון המון סביבות שאנחנו פשוט מייצרים, במשרד, בבית חולים, בבית, בחדר ספציפי, בחדר אמבטיה, במטבח, you name it, ואז אנחנו מאמנים את הרובוט באותה סביבת סימולטור, על הרבה מאוד מצבים שאנחנו צופים שיכולים לקרות. למשל, הלכת להרים את הצלחת מהמדיח, אבל מה קרה? הפריע לך בדרך המזלג. מה קורה? הלכת להשקות את הציץ, אבל בדרך הקבועה שלך יש את הספה שלא הייתה שם קודם. מה קורה?
או שאתה מאמן אותו על זיהוי חפצים, זאת אומרת, ככה נראית פחית קוקה קולה, ואז גם בעולם האמיתי הוא ידע איך נראית פחית קוקה קולה ואיך להרים אותה.
בול. כמות האובייקטים שאנחנו יכולים לאמן אותו איך היא נראית בחוץ היא כמובן במציאות האמיתית היא unlimited, אבל דה פקטו כשהם מתייחסים על זה כבר בסימולטור זה די מורכב לנסות ולאמן אותו על אובייקטים ספציפיים, אנחנו יותר מנסים לאמן אותו על סיטואציות ולתת לו תובנה לגבי מה קורה בסיטואציה מסוימת, די כמו שאתה מלמד ילד מאוד 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 קטן שמסוגל להבין מה אתה מדבר אליו. אבל ברמה בסיסית, כן, לא ברמה של ילד.
אנחנו הרחנו בעבר בפודקאסט את דוקטור הדס הראל מהאוניברסיטת רייכמן, שהיא חוקרת רובוטים אבל מהפן הפסיכולוגי, ובעצם היא דיברה על זה שהמון פעמים כשאנחנו באים באינטראקציה עם רובוט, יש לנו כל מיני רגשות שעולים בנו שהם אפילו לא מודעים, כמו דחייה חברתית, ואחר כך זה ממש יכול להשפיע על המשך היום שלנו, ועל החשיבות בעצם בלקחת את זה בחשבון כשמעצבים מוצרים כאלה. זה משהו שאתם מתייחסים אליו בתהליך שלכם?
קודם כל אני קורא כל מה שהיא מוציאה והיא תותחית על. זה נקודה חטחת אדיר, סופר סופר מעניינת. אחד הנושאים הבוערים היום בעולמות של רובוטיקה, זה כל מה שנקרא Human Robot Interactions, ויש לזה, זה עולם. זה עולם שלם עם הרבה מאוד תתי דיסציפלינות. אני יכול להגיד מה המסקנות שאנחנו חווינו עד עכשיו מהאינטראקציות של בני אדם עם הרובוטים. דבר ראשון, תופעה די מפתיעה, שהפתיע אותי מאוד במיוחד בישראל, זה שאנשים נותנים לרובוט לבצע את העבודה שלו. הם לא מפריעים לו, הם לא עושים לו קונצים, שסבתא שלי הייתה אומרת, הם לא מתחכמים איתו, הם נותנים לו לבצע את העבודה. וזה די מדהים לראות שהרובוט שעובר במסדרון, אנשים פשוט זזים כדי לא להפריע לו. במערכת האינטראקציה של המטופל או של מבקר לצורך העניין בבית חולים עם הרובוט עצמו, אני דווקא שמתי לב שאפשר לחלק את העולמות האלה לשניים. וזה כן מאוד קשור לתצורה ולחוויה שעובר המשתמש בפעם הראשונה שהוא נתקל ברובוט כזה. כי מצד אחד מאוד מפתה, ואנחנו גם רואים אנשים שמצלמים סלפי עם הרובוט, וואי איזה מגניב, איזה גימיק מגניב, תראו רובוט מגניב לי, מגניב לי, יופי. מהצד השני, כן יש את החשש הזה של, אני לא ראיתי כזה דבר בעבר, אני לא יודע איך לצפות את ההתנהגות שלו, אני לא יודע מה הוא יעשה דקה אחרי, הוא יכול לזוז אליי מהר ולדרוס אותי, יש את החשש, וזה מאוד מאוד מעניין לראות, עד כמה במנעד בין פחד לבין חיבה, המשתמש נמצא בהתאם לכמה שניות הראשונות של האינטראקציה עם המכשיר. דרך אגב, כמו שקורה, לא הייתי בדייט 20 שנה, כן, אבל כמו שקורה, אני מניח בדייטים או ברעיונות עבודה או בכל מקום שבו אתה פוגש בן אדם לראשונה, יש לך את הכמה שניות האלה של הרושם הראשוני, ששם אתה די מתקבעת אצלך תפיסה על אותו בן אדם, ואני ממש רואה שזה קורה בהרבה מקרים בצורה די דומה באינטראקציה בין הבן אדם לרובוט.
יש דברים ששיניתם בעקבות האינטראקציות האלה שראיתם?
כן, אז א', אנחנו כיסינו חלק מהמצלמות על גרי, כדי להביא למצב שבן אדם מרגיש יותר בנוח, למשל, להסתובב לידו בבית, כשהוא בתחתונים לצורך העניין. אחת מהמסקנות המרכזיות שאמזון, קיבלה עליהם הרבה ריקושטים ואנחנו יסמנו, זה העובדה שעל אף שמדובר במכשיר אלקטרוני, אנשים כבר מספיק חכמים, מנוסים ומבינים, שהמכשיר הזה הוא יותר מאשר סתם מסך על גלגלים, אלא הוא מכשיר שמצלם, שמקליט, שפוטנציאלית יכול לגרום להם נזק לפרטיות שלהם, ואנחנו ייחסנו לזה הרבה מאוד חשיבות, זה מוריד את סף החרדה. אחד הדברים הנוספים זה...
אבל בעצם הוא צריך מצלמות, זה לא שאתם יכולים לוותר על המצלמות לחלוטין.
נכון מאוד, כשהוא מתחיל לבצע פעולה, למעשה המכסה יורד, או מבקשים מאותו בן אדם ששם את המכסה, כדי שאני אבצע את הפעולה, אדוני או משתמש יקר, אני צריך 1, 2, 3.
זאת אומרת, בדיפולט זה אוף, כן. ואתה צריך להיות באופן אקטיבי להפוך את זה לאון.
כן, אנחנו גם ככה, יש הרבה מאוד שאלות שמתעוררות בממשק, ובחשש רצינו להפחית עד כמה שיותר, ולהעריך, להגדיל את החוויה שיש למשתמש מהתקשורת שלו עם הרובוט.
אבל מה אתם באמת עושים עם המידע הזה? אתם אוספים אותו איפשהו? אתם לומדים ממנו? אתם משתמשים בו כדי להתאמן?
אז המידע הוא מאוד מאוד, זה מילה מאוד גדולה. בוא נבדיל בין מידע אישי של הבן אדם, למשל זיהוי פנים שלו, לא שומרים, לא רוצים, לא רוצה שום נגיעה לפנים שלכם, אף אחד מאיתנו לא רוצה, אנחנו לא חברות פרסום, אנחנו לא עושים איתו שום מידע בצורה כזאת או אחרת, גם לא אכפת לי מה הגובה של הבן אדם, מה המשקל שלו, פשוט לא אכפת לי. מה כן אכפת לי? הקונטור של הבן אדם, כדי שגרי, כשהוא מבצע פעולה, לא ייתקע בו. כן, אם הבן אדם הזה רוצה באופן אקטיבי לשתף מידע, כדי שאחר כך גרי יוכל לפנות אליו, למשל, השם שלו, אז זה משהו שבהחלט יכול להיות מוטמע במערכת. המידע
אבל ש... צריך זיהוי פנים כדי לקשר את השם לבן הבית?
רק אם באופן אקטיבי הבן אדם בוחר שגרי ישמור את התמונת פנים שלו. אנחנו בדיפולט לא רוצים שום קשר, להפך, אני די נגד שחרור כזה פיצ'ר בכלל, באופן כללי. מה כן הוא שומר? איזה סוג של מידע? הוא כן שומר מידע על אובייקטים. למשל, הממדים של כוס המים שנמצאת פה לידי. למה? כדי שבפעמים הבאות שגריז אחרים במקומות אחרים בעולם יתקלו בכוס בממדים מאוד מאוד דומים או קרובים, הם לא יצטרכו את הכמה שניות או אפילו קצת יותר כדי לחשב את התנועה לכוס ואת האחיזה בה, כבר ישמר להם במוח הקולקטיבי איך ניגשים לכזאת כוס. אז במובנים האלה, מידע לגבי אובייקטים שאינם בני אדם, כן, גרי שומר ומשתמשים בהם כדי לייעל את המערכת.
כמה משימות באמת מתבצעות בגרי עצמו וכמה עוברות לענן?
היום הייתי אומר שהחישוביות וכוח העיבוד, אנחנו עובדים עם NVIDIA, עם הג'טסון שלהם, ואנחנו גם חברים באינספשן פרוגרם, אנחנו בקשרים מאוד טובים איתם, והסיבה שבחרנו בג'טסון זה בגלל כוח העיבוד שלו. הייתי אומר שהיום זה 70-30 on-prem על הרובוט, שהשאיפה שלנו שזה יהיה בדיוק המספרים ההפוכים בשנה הקרובה.
למרות שכמה שהמשימות מתבצעות יותר על הרובוט, זה גם עוזר לשמור על הפרטיות, וזה גם מהיר יותר, נכון?
נכון. אבל גם cloud computing היום, כל האלגוריתמיקה של העולמות האלה הולכת ומשתפרת ומייעלת, אנחנו מקווים מאוד ש... תפחית את הפריקשן בזמנים, מצד שני כן תשמש איזשהו פתרון יעיל, גם מבחינה כספית וגם מבחינת הפרפורמנס, לביצוע של הפעולות.
בוא נדבר קצת על עסקים.
יאללה.
כמה כסף גייסתם עד עכשיו?
הסיבוב האחרון שלנו היה 8 מיליון דולר, גייסנו לפני איזה 1.5 מאבישי אברהמי, המנכ״ל והמייסד של וויקס, הוא גם חבר דירקטוריון אצלנו, גייסנו את הכסף משלושה גופים מרכזיים, פרטם של יגאל אהובי, ויואב אהובי המקסימים, הידרי גרופ שזה פאמילי אופיס, ופאם ונצ'רס.
המודל הכספי הוא בעצם, זאת אומרת גופים קונים את הרובוט עצמו כמוצר, או סוג של מנוי שמשלמים לכם כל חודש על להפעיל אותו?
אז אני מאוד מאמין בזה שאנחנו לא רוצים לתת one hit ולברוח. אני מאמין בקשר מאוד רציף עם אנשים שאנחנו רוצים לתת להם ערך וכל הזמן לשפר את הערך. ולכן המודל הוא subscription. כשלקוח בא ומתקשר או מתקשר עם Unlimited Robotics, הוא מתקשר ברמה של subscription חומרתי וsubscription תוכנתי. בדיוק כמו שאת קונה את ה... יכולת להוריד אפליקציות בטלפון שלך, על בסיס זה שאת משלמת כל חודש מחיר מסוים. כנ"ל גם אפליקציות שמותקנות על גרי, הן משולמות על בסיס חודשי. והרובוט עצמו משולם על בסיס חודשי.
רובוט זה סרוויס.
בול.
תגיד, אנחנו ידועים בתור אומת הסטארט-אפ, אבל רוב ההייטק הוא בכל זאת עדיין סופטוור. כמה זה קשה לך בתור מנכ״ל ויזם לגשת למשקיעים ולהגיד להם, הנה, אני מפתח רובוט, אני בעולם החומרה. כמה זה מוזר וכמה זה מאתגר.
יו.
נהנח קלות.
אני לא חשבתי, מודה, ששוק שהוא מגדיר את עצמו, והוא באמת כזה, כחדשני, כיצרני, כאומת הסטארט-אפ, אני לא חשבתי שאנחנו ניתקל בכל כך הרבה כתפיים קרות כשמדובר בחומרה. בעיניי היה נראה אך טבעי שחומרה משנה את העולם. ומדינה שמתגאה באינוביישן, חלק מהפורטפוליו של אותה מדינה הוא מוצרים שמשנים את העולם. והנה דיסק און קי של דוב מורן השפיץ על חלל שינה את העולם. והנה מדינול עם ציוד רפואי שינו את העולם. והרבה מאוד אלמנטים בחקלאות שינו את העולם.
טפטפות.
טפטפות שינו את העולם. כן. והנה בכל זאת משקיעים ובמיוחד ישראלים, אף שחלקם חברים טובים שלי, מאוד אוהבים תוכנה.
מה התגובות שקיבלת?
Hardware is hard, you know.
אוקיי. וזה נכון.
זה נכון, אז מה? אני באמת מקווה שיש מישהו או מישהי ששומעים אותנו עכשיו, ויש להם רעיון לחומרה, ואל תיתנו לעובדה שאנשים אומרים לכם, Hardware is hard, לסגת מהרעיון שלכם, בהנחה ומדובר ברעיון ולידי. תנו בראש ולא לוותר, ואז מה? אז אנשים אומרים, כסף לא נמצא רק בישראל. ואם הרעיון הוא טוב, והוא נותן ערך, וזה נכון שזה מאוד מאתגר, אבל עם האתגר גם באים העניין, ובאים האנשים המאוד חכמים שמנסים לפתור את הבעיות ופתאום כיף לך ממש בעבודה. אני לא חושב שזה רק נכון לחומרה, כן, יש עולמות תוכנה שהם מאוד מורכבים ויש שם אנשים מאוד חכמים והכל בסדר. אבל השילוב של עניין בחומרה ותוכנה וכל האתגרים האלה הוא משהו שאני לא הכרתי לפני, אבל לא הייתי לוקח שום החלטה אחרת.
תגיד, זה אומר גם שיותר קשה לגייס עובדים? לסטארט-אפ שמתעסק בחומרה?
אני חייב להגיד שבאופן שלא, אותי באופן אישי לא מפתיע, אבל מפתיע כשאני מספר לחברים שלי, ל-Unlimited Robotics, יש מבול של פניות להצטרף לצוות, ואני לא תופך לעצמי על השכם, אנחנו לא משלמים טוב חבר'ה, אז מועמדים, מועמדים שרוצים שתדעו, אנחנו לא קרובים אפילו לשכר, וגם מי ששומע, אין העלאות שכר חבר'ה, אבל העניין בשילוב עם החזון, בשילוב העובדה שאנחנו ממוקמים בפתח תקווה, זה השילוש הקדוש, השילוש הקדוש, הוא מביא הרבה מאוד התעניינות מכל מיני גוונים שונים של אנשים וטיפוסים שרוצים ללכלך את הידיים באלקטרוניקה וחשמל, ולבנות ברזלים שעושים דברים, עם אנשים שאוהבים מאוד לבנות וליצור סימולטורים, עם אלגוריתמיקה מורכבת, עם בינה מלאכותית, והכל בסוף מתחבר לאותו מכשיר שבסוף עושה משהו, והפיות שנפערים ונפתחים כשהוא עושה משהו, זה באמת, זה פרייסלס.
כן, זהו, שיש המון מפתחי תוכנה בישראל, אבל אתה לא צריך בדיוק מפתחי תוכנה, אתה צריך גם דברים אחרים. השאלה אם יש את הדברים האלה בארץ? יש מספיק?
יש המון, אני בדיוק אתמול ראיתי כוכב הבא או נולד, לא זוכר כל מזה, ואמרתי לאשתי, כמות האנשים המוכשרים בישראל, זה משהו שהוא באמת, הוא מדהים. כמות האנשים המוכשרים שיש בתוכנה, שדי מהר מסוגלים לעשות אדפטציה ולהיכנס לעולמות החומרה, היא מדהימה בעיניי. ויש המון אנשים טובים, המון, הלוואי שעוד חברות חומרה ותוכנה היו נפתחות בישראל, כי יש המון אנשים טובים שיש להם מה לתת. ובגלל הרבה מאוד חששות, ובגלל הרבה מאוד כתפיים קרות, כמו שאמרתי, מצד השוק, כי זה קשה, כי ה-ROI על זה הוא לפעמים יכול להיות אחרי הרבה מאוד שנים, כי יש הרבה אתגרים שאתה לא בהכרח צופה בהתחלה ואין מה לעשות קורים, אז הרבה אנשים נמנעים מלפתוח מיזמים כאלה, ואני חושב שזו טעות, שזה עולם מרתק ומרגש, ופשוט מומלץ בחום. רק יצוין, דיסקליימר, הנעל המספר מקבל סתירות יומיומיות ואתגרים יומיומיים שלא בהכרח יודעים לפתור אותם, האמור על דעתו בלבד.
טוב, ובנימה זאת, גאל תגר, תודה רבה שהתארחת אצלנו היום.
תודה רבה.
תודה שהארחתם אותי, אתם באמת אלופים ותודה.
עד כאן רפרש להפעם. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, עקבו אחרינו בוויינט, בספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ובספוטיפיי, ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. נשמח לראות אתכם גם בקהילת רפרש בפייסבוק. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. על הסאונד, גיא סלם. תודה לאורח שלנו גיא אלטגר. תודה ליובל מן. אני אושרית גנאל. להתראות בפרק הבא.